טוב, אנחנו רוצות להיפגש היום עם היצר הרע, אולי אנחנו בעצם לא רוצות, אני לא יודעת, אבל אין לנו ברירה. ואספנו מקורות בחז"ל וגם במקורות יותר אחרונים, דברים ביחס ליצר הרע. ואנחנו נראה איפה הוא מתחיל וכנראה הוא לא נגמר. לאט לאט נצעד עם המקורות וננסה לברר מה עניינו. בסוף יש משפט כזה, דע את האויב, נכון? צריך לדעת את האויב, כדי לדעת איך להילחם בו, צריך להכיר אותו, צריך להבין אותו. מאיפה הוא בא, מה השורש שלו, מה התפקיד שלו, ומתוך זה איך אפשר להתגבר עליו. אז אנחנו נתחיל במקור ד' וננסה לברר מה באמת חז"ל רוצים ללמד אותנו. והירושלמי מביא פסוק שאומר כי יצר לב האדם רע מנעוריו. כן, זה פסוק שאתן מכירות, פסוק שמזכירים אותו הרבה פעמים, אבל הירושלמי רוצה לדרוש, בסדר? הוא לא מלמד אותנו את הפשט, הוא דורש מה מסתתר ככה בעומקי הפסוק הזה. אמר רבי יודן, מנעוריו כתיב משעה שהוא ננער ויוצא לעולם. אז מנעוריו בפסוק זה כתוב בלי האות ו', וזה שהאות ו' חסרה, שוב, זה חז"ל דורשים מזה איזשהו דרש. תראו, לפי הפשט, כי יצר לב האדם רע מנעוריו, זה כשאדם מגיע לגיל נערות אז מתחיל היצר הרע, אבל זה לא בדיוק ככה. אומר רבי יהודן, משעה שהוא ננער ויוצא לעולם. מה הכוונה משעה שהוא ננער ויוצא לעולם? שכל זמן נשמה שלנו בעולמות העליונים, אז היא לא קשורה לעולם הזה. וכל זמן כנראה שהתינוק נמצא ברחם אמו, אז זה איזשהו מעבר מעולם הנשמות לעולם הזה. ובמעבר הזה מעולם הנשמות לעולם הזה, כשהעובר הולך ומתרקם במעי אמו, אומרים חז"ל שהתינוק, יש מלאך שמלמד אותו את התורה כולה, כן? בתוך הרחם של אמא, זה עדיין איזשהו גן עדן כזה, נכון? התינוק לא צריך לדאוג לשום דבר, המזון שלו מגיע אליו דרך חבל הטבור, והוא נמצא בתוך מי השפיר, והכל מסודר, כן? הוא לא צריך לא לדאוג שיחסר לו משהו, ומלאך מלמד אותו את כל התורה כולה, זה כאין, כן, תוכנית מעבר אל העולם הזה, אבל הכל עדיין שלם כביכול. ויש איזה רגע כזה שהוא עובר מן הרחם אל העולם הזה. ברגע שאדם מגיע אל העולם הזה, ברגע שהנשמה הזאת שירדה מהעולמות העליונים והוכנסה לתוך גוף, נכנסת לעולם הזה, עצם היציאה מהרחם לעולם הזה, זה המפגש עם היצר הרע. זאת אומרת, אין דבר כזה בעולם הזה בלי יצר רע. מה הכוונה שברגע שהוא מגיע לעולם הזה אז יש מפגש עם היצר הרע? אנחנו יודעות שהתינוק הוא כולו טהרה וכולו טוב וכולו טוב וכולו אמת, כן, כמובן שתינוק הוא לא חוטא, אבל המפגש עם העולם הזה יוצר אפשרות לחיות בניתוק מריבונו של עולם. יצר הרע זה האפשרות של האדם לבחור לחיות בניתוק מריבונו של עולם, בניתוק מהמגמות האלוקיות. הנשמה שלנו שבפנים היא כולה אלוקית. איך זה יכול להיות שנשמה שהיא כולה אלוקית, יש לה אפשרות לחיות בניתוק מריבונו של עולם? זה ששמו אותה בעולם הזה, זה ששמו אותה בעולם החומר, עצם המפגש של הנשמה עם עולם החומר, זה כבר אומר שיש אפשרות ליפול, זה כבר אומר שיש אפשרות לטעות, זה כבר אומר שיש אפשרות להתבלבל. אז קודם כל להבין, היצר הרע זה לא משהו שקיבלנו בתור איזה תוספת, תכף נראה את זה גם יותר לעומק. היצר הרע זה עצם זה שנכנסנו לעולם הזה, עצם המפגש שלנו עם העולם הזה, עצם זה שאנחנו בעולם של חומר. עולם של חומר זה אומר שיש בעולם חסרונות, עולם של חומר זה אומר שדברים נוצרים ומתקלים, מתהווים ונעלמים. זה עולם החומר. עולם החומר תמיד יש לדברים סוף. הדברים הם לא נצחיים, הדברים הם לא אינסופיים. עולם החומר זה אומר שיש טשטושים, שיש בלבולים, שיש הרפולים, כן, שלא תמיד הכל בהיר, שלא תמיד הכל ברור, זה עולם החומר. ומכיוון שהגענו לעולם החומר, אז אנחנו מתחילים להתבלבל. זה הרגע הזה, זה הרגע הזה שהנשמה נפגשת עם העולם, שהנשמה נפגשת עם הגוף. זהו, זה ברגע שזה מתחיל, זה מה שזה אומר. אז עוד, כן, מי שרוצה לשאול משהו, כן. כן, אבל אני אומרת שוב, התינוק עצמו הוא כולו טהרה, נכון? על שאול המלך כתוב, בן שנה שאול במולכו, כתינוק בן שנה שאין בוכה. בתינוק זה לא הודעה על זמן טכני שבו מתחיל היצר הרע לפעול. זה עובדה. זה עובדה שבשנייה שהגעת ליצר הרע, לעולם הזה, סליחה, חלק מהחבילה זה יצר הרע. בסדר? נכון שיקחו כמה שנים עד שהעולם יקלקל אותו. אבל זה עצם המפגש עם החומריות, זה אומר שיש פה יצר רע. אי אפשר לברוח מזה. בסדר, אנחנו נמצאים במציאות שחלק מהסיפור שלה זה יצר רע, ולא, אין, את לא יכולה להיכנס לאיזה מערה ולהגיד במערה הזאת אין יצר רע, זה לא הולך ככה. זה עולם הזה, עולם הזה הוא הוויה והפסד, הוויה והפסד, הוויה והפסד. עצם זה שיש הפסד בעולם הזה, עצם זה שיש דברים מיותרים בעולם הזה, נכון, בעולם הזה יש דבר שקוראים לו פסולת. מה זה פסולת? פסולת, מי רוצה פסולת, נכון? מה אתה רוצה? אתה לא רוצה שיהיה משהו לזרוק לפח, אתה רוצה שהכל יהיה, לא. עצם זה אומר שיש בעולם הזה מורכבויות, שיש בעולם הזה קשיים, וזה מתחיל מעצם המפגש בעולם הזה. זה משעה שננער ויוצא לעולם. בסדר, בשנייה שהוא יוצא לעולם, סיבור. זה מה שהולך להיות. בסדר, זה קודם כל לדעת שלא עד איזה זמן מסוים אין יצרה ופתאום הוא מופיע. לא, זה חלק מהתוכנית, זה חלק מהסיפור. זה המקור הראשון. מתוך זה אנחנו באמת רוצות יותר להיכנס למקום של זה, מה זה אומר. וזה אני רוצה שנראה במקור א'. תניה רבי שמעון בן אלעזר אומר, משום חילפה בר איגרא, שאמר משום רבי יוחנן בן נורי. המקרע בגדיו בחמתו, והמשבר כליו בחמתו, והמפזר מעותיו בחמתו, יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה. כן, אז הגמרא מביאה פה שלוש דוגמאות. שלוש דוגמאות של אדם שמאבד לרגע את השליטה. למה הוא מאבד לרגע את השליטה? כי מישהו מאוד 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 הרגיז אותו, מישהו מאוד 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 פגע בו. מישהו עשה כלפיו משהו לא תקין, וזה גרם לו לאיזושהי חיימה, כן? לאיזשהו כעס. מה קורה בכעס? כן? עכשיו, הכעס הוא נמשל פה לעבודה זרה, תכף נדבר גם על עבודה זרה, ומתוך זה חז"ל יבארו לנו את עניינו של היצר הרע. אז מה קורה כשאדם כועס? בסדר, נניח שמישהי אמרה לך משהו שמאוד מאוד מאוד הרגיז אותך, מאוד 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 פגע בך, נכון? אז פתאום אנחנו מרגישות, את מרגישה את זה גם בגוף, נכון? זה לא רק משהו שאת בנפש מרגישה, פתאום בגוף מרגישים איך הכעס עולה, כזה מבעבע ומפעבע וממלא את הכל, וכל הגוף מרגיש את הכעס הזה. אומרים חז"ל, זה כמו עבודה זרה. מה זה הביאבוע הזה? מה זה הפיאבוע הזה? מה זה שאת מרגישה ש... את פתאום מרגישה שאיזה כוח מבפנים משתלט, כן? עבודה זרה זה שלא נשאר, האדם לא משאיר בכלל מקום לשכל, לבירור, לחשיבה, לרציונל, אין מקום, כן? הכל זה איזה שטף כזה שהיצר של עבודה זרה, שוב, אנחנו לא יודעות מה זה, אבל אני מדברת על זה בתור משל. כשהיצר של עבודה שטף את האדם, אז כבר לא נשאר שום מקום להיגיון. הכל היה מין אקסטזה כזאת, התרגשות כזאת, איזו חוויה עוצמתית כזאת שעוטפת את האדם ולא משאירה מקום לכלום. הכל, 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 הכל עטוף. אומרים חז"ל, ככה זה בכעס. הרי כמה שעות אחרי שכעסתי, אז מה אני מסתכלת ואני אומרת, איזה מזל שאף אחד לא צילם אותי, איזה מזל שאף אחד לא ראה, איזה מזל שזה כבר עבר, כי אני כל כך מתביישת, איך זה יכול להיות שנתתי, אבל זה עטף אותי, זה כאילו כאילו לא הייתי אני, בסדר? כאילו. כי ככה זה עבודה זרה. עבודה זרה זה לא הגיוני, אין בזה היגיון. בסדר? לעבוד עבודה זרה זה איזה אקסטזה כזאת, איזה זרם כזה ששטף את האדם ועטף אותו לגמרי, והוא לא יכול היה לשלוט בזה, כן? עשו, הפולחנים של עבודה זרה זה פולחנים נוראים, כן? אני לא רוצה לדבר עכשיו על עבודה זרה. אבל למה אני מדברת על עבודה זרה? כי את יכולה לקחת את זה בתור משל למה קורה לי, שוב, הכעס, הכעס זה דוגמה טובה לכל יצר הרע. כעס פשוט אנחנו יודעות שזה באמת, ככה מרגישים. לא כל יצר הרע שעוטף אותך את מרגישה ככה, אבל כשבא הכעס, את לאט לאט מרגישה איך הזרם הזה עולה, 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 שוטף, עוטף, מכסה את הכל, ולא, ולא נשאר כלום. אין, השכל נכנס לאיזה מגירה, ואין לו שום מקום, נכון? מה את מרגישה אחרי הכעס? את מרגישה בושה, נכון? איך זה יכול להיות שככה כעסתי? את מרגישה צער, איך זה יכול להיות שהבאתי את עצמי? ואז את אומרת לעצמך, וואלה, זה היה, זאת הייתה, לא יכולתי בכלל להשתלט על זה, זה משהו שהשתלט עליי. זה יצר הרע. ככה יצר הרע עושה. יצר הרע זה איזשהו כוח מבפנים שמשתלט עליי, שמצליח בסופו של דבר לגרום לאדם שלשכל לא יהיה מקום. כי אם לשכל יהיה מקום, אם לשכל יהיה, אם ניתן לשכל אפילו פינה קטנה, אז מה השכל יגיד? רגע, תעצרי, זה לא בטוח שזה מה שאת צריכה לעשות. אולי תבחני את זה שוב. אין בחינה, אין ברור, אין עמק כזה, הכל שוטף, הכל הכל. וזה מה שחזל אומרים, חזל אומרים על הפסוק, טוב, זה היה בפרשת שבוע, כן? אז בואו נסתכל רגע איך זה כתוב במילים של התורה, בפרשת נשא. סליחה שאני מעכבת עוד שנייה. אומרים חזל, איש איש כי תסתה אשתו ומעלה ומעל. כן, ככה כתוב, זה ראינו את זה בפרשת שבוע. ביחס לאישה סוטה, אומרים חזל, מה זה כי תסתה אשתו שנכנסה ברוח שטות? זה איש איש כי תסתה אשתו כי נכנסה ברוח שטות, זה משל לכל היצרים הרעים שפוגשים אותנו, לא דווקא האבון הזה, זה לא קשור דווקא לאבון הזה. אומרים חזל, איך אדם חוטא נכנסת ברוח שטות? מה זה רוח שטות? רוח שטות שהוא נתן לשכל שלו ללכת לאיבוד. אם הוא היה מבקש מהשכל לבדוק אם זה נכון או לא נכון, ברור שהשכל היה עוצר בעדו. יצר הרע זה לתת לרוח השטות שבתוכי מקום לגמרי, ולא לתת מקום לשכל בכלל. ושוב, אחר כך אני מלאה צער, ואחר כך אני מתביישת, ואחר כך אני לא יודעת איפה לשים את עצמי, ואחר כך אני אומרת איזה מזל שאף אחד לא ראה ולא ידע, ואיזה בסה שאלוקים כן ראה את זה, אבל זה זה. אומרים חזל, זה המקרע בגדיו בחמתו. המשל של הכעס הוא מאוד מוכר, הוא מאוד עוזר לנו להבין איך זה קורה גם לא משנה, בכל יצר הרע, כל אחת יש לה את הפקל שלה, כל אחת יש לה את החולשות שלה, כל אחת יש לה את הקשיים שלה בעולם הזה, אבל זה אותו דבר. זה להגיד לשכל, אתה עכשיו יוצא לחופש, אני לא מקשיבה לך. אם הייתי מקשיבה לשכל, זה לא היה קורה. זה לא היה קורה. וזה מה שממשיכים חזל אחרי יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה, שכך אומנותו של יצר הרע. היום אומר לו עשה כך, ולמחר אומר לו עשה כך, עד שאומר לו עבוד עבודה זרה והולך ועובד. אז מה קורה עם היצר הרע? כן, בפעם הראשונה, כן, אתה לאט לאט, בפעם השנייה זה כבר פחות מחביד, בפעם השלישית כבר זהו, זה כבר חלק מהחיים. יש ליצר הרע טקטיקות, כן, אנחנו עוד נראה את זה, אנחנו עוד ניפגש עם זה. היצר הרע יש לו דרכים איך להצליח להפיל אותי, יש לו שיטות איך להצליח להכניס אותי לתוך הבור העמוק הזה, ופתאום אני שואלת עצמי, אני לא מבינה איך הגעתי לפה, לא מבינה. אז קודם כל לדעת, הוא עובד מאז שנולדנו ועד שנמות, זה העבודה שלו, הוא לא יוצא לחופשות, הוא לא מפסיק את העבודה, הוא לא נחלש, הוא רק הולך ומתגבר, אין, זה העבודה שלו, זה התפקיד שלו בעולם. ויש לו דרכים איך להצליח להפיל אותי. יש לו שיטות איך לגרום לי בסופו של דבר, כן, שוב, לכבוד עבודה זרה זה משל. אין היום יצר עבודה זרה, נכון? כבר מזמן חזל חנקו את היצר הזה ולמדנו על זה. אבל זה השיטות של עבודה זרה, זה דומה לעבודה זרה. נכון, היום את מסתכלת על עבודה זרה ואת אומרת, איזה אבלים זה ואיזה שטויות, ומה פתאום שאנשים עבדו לעץ ולאבן וכל מיני, ולגרמי השמיים וכל מיני. לא, זה לא ככה, כן? כמו שאת אומרת עליהם, איזה שטות, אותה שטות זה היצר הרע שלנו, בדיוק אותו דבר. ואם לא נדע שהוא מתוחכם, ואם לא נדע שיש לו שיטות, ואם לא נדע שהוא בא בהפוכה, אז אנחנו ניפול. אם לא נתבונן טוב טוב, אם לא נשאיר מקום לשכל, אז היצר הרע יצליח להפיל אותנו בפח. ולכן זה כל כך חשוב לברר את הדברים, ועל זה מוסיף רבי אבין, מה יקרא לא יהיה בך אל זר ולא תשתחווה לאל נחר. למה הפסוק בתהילים אומר לא יהיה בך אל זר? למה הפסוק לא אומר לא יהיה לך אל זר? למה דוד המלך משתמש במילה בך? אומר רבי אבין, איזהו אל זר שיש בגופו של אדם, הווה אומר, זה היצר הרע. אז רבי אבין רוצה ללמד אותנו שיעור גדול. יצר הרע זה נכון שהוא יכול לבוא מבחוץ, כן? כל מיני תרבויות רעות, השקפות רעות, כל מיני דמויות שליליות שיכולות להשפיע עלינו מבחוץ, זה נכון. כל מיני דברים רעים שיש בעולם. אבל זה הקשיים הקטנים. למה זה הקשיים הקטנים? כי ברור לי שזה משהו שבא מבחוץ. ואם זה בא מבחוץ, אז אני אחשוב טוב טוב אם להכניס אותו פנימה. אבל אומר רבי אבין, יש יצר הרע שהוא נמצא בפנים. מה הכוונה שהוא נמצא בפנים? הוא חלק ממני. זה לא משהו שאיזה חברה אמרה לי, בואי נלך לעשות משהו רע, כן? שכמובן אין דברים כאלה. זה לא איזה השקפה רעה שבאה מבחוץ, איזה ספר שקראתי, איזה עניין ששמעתי, לא. זה בתוך תוכי, בתוך תוכי נמצאים המאבקים האלה. אם אדם לא ידע לעשות הפרדה בין האני האמיתי שלו לבין האני המזויף הזה, כלומר היצר הרע שמתחפש לאני, אז שוב, אז יהיו הרבה בלבולים. לכן אומרים חז"ל, כשאת רוצה לצאת לקרב מול היצר הרע, אל תדמייני את היצר הרע כאיזשהו יצור מרוחק, משונה, מכוער, מגעיל ומפחיד, שפשוט מסתכלים עליו ואומרים, אין מצב, הוא לא מתקרב אליי, זה לא הולך ככה. היצר הרע יש לו מלבושים יפים, יש לו שפה יפה, יש לו יכולת לדבר אלייך בדיוק 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 מהנקודות הכי 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 שלך, ולהפיל אותך בדיוק במקומות שהכי הכי הכי את נוגעת בהם ואת קשורה אליהם ואת שייכת אליהם. יש לו את כל השיטות. ולכן אם לא נדע שזה בתוכנו, שוב, אז נתבלבל. אז אני מדברת אל עצמי, אני מדברת אל עצמי, ואני בעצמי היצר הרע של עצמי, ויש לי הסברים ויש לי דרכים לשכנע את עצמי למה זה מה שאני צריכה לעשות, ובסוף זה היצר הרע. אז קודם כל לדעת את זה, קודם כל לדעת, היצר הרע זה לא רק אויב מבחוץ, כן, זה גם אויב מבחוץ, נכון, אבל זה לא רק. היצר הרע זה גם אויב שקיים בתוכי מבפנים, ושוב, זה חלק מהסיפור. וברגע שהאדם נכנע, כן, ברגע שהאדם מוכן לחיות בתלישות מאלוקים, אז הוא נתן מדליה ליצר הרע, הוא עשה ניצחון ליצר הרע. אני רוצה רגע שנהפוך את הדף. למטה יש אצלכם מקור מעין היה שבת, דף קופי. הרב מתאר את הרוגז. עכשיו אפשר, אנחנו נקרא במילים של הרב, אבל כל פעם כשנגיד את המילים רוגז או כעס, תגיד לעצמך, זה היצר הרע. בסדר? זה לא חייב להיות דווקא רוגז או כעס. הוא מתאר את התהליך, איך זה מתרחש. אומר הרב, הרוגז הנורא המתפרץ על גדרי הדעת והיושר, הוא מתחלחל כערס בטבעו הנפשי של האדם. אז קודם כל ההתפרצות זה על גדרי הדעת והיושר, במה שאני צריכה לבנות בתוך החיים שלי, בתוך האישיות שלי, זה גדרים, זה גבולות. על פי מה אני בונה את הגדרים והגבולות? על פי הציווי האלוקי, על פי התורה, על פי הדעת והיושר. זה הדעת והיושר האלוקיים, לא סתם דעת ויושר, לא IQ, לא הבנות, לא פסיכומטרי. הדעת והיושר זה הדעת האלוקית, וכשהרוגס הזה מתפרץ, אז קודם כל הוא רוצה לטשטש את הגדרים, קודם כל הוא רוצה לטשטש את הגבולות. הוא לא רוצה שיהיה לך דברים ברורים, הוא לא רוצה שיהיו לך דברים בהירים, הוא רוצה שהכל יהיה מטושטש. ואז הוא מחלחל כמו ערס, איפה? בטבעו הנפשי של האדם, בתוך תוכי, זה הולך ומחלחל, זה הולך ומחלחל בתוך תוכי, עד שמה? עד שמצא לו כבר כן בלבבו, זאת אומרת, עד שאני כבר בטוחה שזה אני, אני מרגישה, כן, יש לו בית ליצר הרע בתוכי, הוא מרגיש פה טוב, הוא מרגיש פה בטוח, הוא מרגיש שזה המקום שלו, כן, היצר הרע יוצר מציאות שזה כבר חלק ממני, כן, כן, זה בית, יש לו פה בית. עד שקצף כללי ומסתמה נוראה עלולה להתפרץ מתוך הנפש הזוהמת על הכל, על כל היצור, והיא עלולה ממילא לבוא עד כדי התומעה של עבודה זרה, שהיא עונקת מהיסוד הכעסני שבהשקפת המציאות המוטעת, שמפני כך היא מרוגזת. אז בסוף זה לא נשאר רק בתור איזשהו מעשה ספציפי שאני עושה, נפילה ספציפית שנפלתי, אלא זה כבר נהיה חלק מהחיים, חלק מהחיים שלי, היצר הרע הזה. זה כבר לא רק איזה אורח, כן? זה כבר לא רק לשנייה, זה כבר לא משהו שקרה ואחר כך ממשיכים על זה, הולך ועוטף ועוטף, ובסוף את כבר לא מכירה את עצמך. לא מכירה את עצמך, אני מתכוונת שהנשמה שלנו הולכת ומתכסה בקליפות, בקליפות בקליפות, כי היצר הרע הזה כבר התיישב בתוכי, יש לו כן, יש לו מקום. כן. כן. יש בו גם לפעמים אמת, נכון? תכף ננסה לברר, אנחנו בתחילת הבירור, בטח שיש בו אמת. נגיע גם לשכל, בסדר? נגיע גם לשם. ומפני שאף על פי שתחילתה של מידה מסואבת זו, של הכעסנות הפראית, שוב אני אומרת, זה לא חייב להיות כעסנות, הרב מדבר פה על הרוגז, אבל כל אחת והיצר הרע שלה, בסדר? יש לנו יצרים רעים שאנחנו יודעים שהם עוטפים אותנו, זהו, סגור. בסדר? אז זה לא חייב להיות כעסנות. היא דבר של הפתעה שבא בלא משקל השכל, בכל זאת ההשחתה נמשכת אחר כך ממנה, היא כבר המשכה אומנותית שנעשה גם שכלו של אדם עבד מחודן. מחודן זה מלשון כידון, עבד מחודן. למה הרב אומר? זה מתחיל בשטפים הרגשיים האלה, זה מתחיל בדמיונות שלנו, זה מתחיל באקסטזה הזאת, זה מתחיל ברגש הזה שעולה ומתפרץ. אבל כשזה הולך ונהיה חלק מהחיים, לאט לאט האדם מוצא לעצמו הסברים שכליים, הוא מסביר לעצמו למה הוא חייב לחיות ככה, ולמה זה הכי הכי נכון והכי מדויק לו דווקא הדבר הזה. בסדר? בסוף הוא רוצה גם, כדי להרגיע את עצמו, גם לתת לזה הסברים שכליים. כשזה מתחיל, מה שהרב אמר בהתחלה, כשזה מתפרץ, זה סוגר את הגבולות והגדרים, כן, ואין גבולות וגדרים, אבל אחר כך הוא צריך ליישב את זה בתוך תוכו, וכדי ליישב את זה בתוך תוכו, אז הוא מסביר, כבר הוא מוצא לעצמו הסברים, למה לא יכול להיות שהוא לא יעשה ככה, הכי נכון לעשות ככה, הכי חכם לעשות ככה. זאת אומרת, בסוף הוא גם מגיע אל השכל. בסדר, נועה?
כן.
בסוף הוא כבר הופך את זה להשקפת חיים. הוא לא יהיה שקט אם הוא ירגיש. בסוף הוא אדם, נכון? יש לו צלם אלוקים. הוא ירגיש לא נעים אם הכל יהיה רק בגלל דחפים רגשיים ודמיוניים. אז מה? אז הוא מוצא לעצמו הסברים. אז הוא בונה לעצמו תיאוריות. למה הכי נכון בשבילו לחיות ככה ולא אחרת? אז בסוף זה לא רק הרובד הרגשי בחיים שלו נתון לשלטונו של היצר הרע, אלא בסוף גם השכל. וזוהי כבר אומנותו השכלית הרעה של היצר הרע, שעושה מהרשעה זועפת כבר שיטה שלמה בחיים, עד שהוא יוצא מכל מסורת הקדושה. ואם רוחו הרעה מגיעה עד הגבול של הרשעה הקיצונית שהיא עבודה זרה, אינו יכול כבר להתנגד לה. מסתבר שגם האנשים שעבדו עבודה זרה, וזה היה מאוד מאוד שכלי, בסוף הם הסבירו לעצמם למה הם עובדים עבודה זרה. אז בסוף, כשזה מתיישב בתוכנו, זה כבר לא שייך רק לרגש. זה בוודאי שייך גם להסברים הגיוניים שהאדם מסביר לעצמו. אז בעצם היצר הרע יש לו איזה מקום מאוד מאוד משמעותי בחיים שלנו, מאוד חזק בחיים שלנו. ולכן כל כך חשוב ללכת ביחד איתו ולהבין את המקום שלו ולהבין את מה שהוא מנסה לעשות. אז במקור ב' הגמרא תספר לנו איך זה קורה, איך זה קורה. אמר רבה, בתחילה קראו הלך ולבסוף קראו ריח ולבסוף קראו איש, שנאמר בשמואל ב' פרק י' ב' ויבוא הלך לאיש העשיר ויחמו לקחת מצונו ומבקרו לעשות לאורח, וכתיב ויקח את כבשת האיש הרש ויעשה לאיש הבא אליו. כן, אז זה הפסוקים, זה מתוך משל כבשת הרש שאומר נתן הנביא לדוד אחרי החטא עם בת שבע. והמשל מתאר הלך שאחר כך נקרא אורח ובסוף הוא נקרא איש. מה זה הלך? הלך זה אדם שמתהלך בחוץ, זה אדם זר, הוא לא קשור, אתה לא מכיר אותו, אתה לא יודע מאיפה הוא בא, אתה לא יודע לאן הוא הולך. ההלך הזה זה אדם זר שמסתובב לו בחוץ, הוא לא קשור אליך, אתה נמצא בתוך הבית שלך, לבית שלך יש קירות, לבית שלך יש חלונות, לבית שלך יש דלתות, אתה שומר על הבית שלך, אתה משגיח על הבית שלך, זה החיים שלך. יום אחד ההלך הזה, מה הוא עושה? דופק בדלת, נכון? דופק בדלת. הוא דופק בדלת מבחוץ, אבל מי שדופק בדלת מבחוץ, מה הוא רוצה לעשות? זה אומר שהוא רוצה להיכנס. אני פותחת את הדלת להלך, ובשנייה שנתתי לו להיכנס, הפכתי אותו מהלך לאורח. מה ההבדל בין הלך לאורח? אורח, אמרתי לו, ברוך הבא בצל קורתי, אתה יכול להיכנס לבית שלי, זה המתחם שלי, זה החיים שלי, זה המקום שלי, נכון? בבית שלי אני בחרתי את הריהוט, ואני בחרתי את הווילונות, ואני בחרתי מה יאכלו, ואני בחרתי איך ידברו, ואני בחרתי, זה שלי, זה החיים שלי. ברגע שהאורח נכנס לבית שלי, כבר יש לו איזושהי דריסת רגל, הוא דורך על הרצפה של הבית שלי, הוא כבר לא נמצא בחוץ. אומרים חז"ל, ברגע שפתחתי ליצר הרע את הדלת ואמרתי לו ברוך הבא בצל קורתי, מה יקרה בסופו של דבר? בסופו של דבר הוא יהפוך להיות מאורח לאיש. איש, אמרנו, איש זה אישיות. ברגע שנתתי לו מקום בבית שלי, מהר מאוד הוא יהיה בעל הבית, מהר מאוד הוא יהיה אחראי על מה שמתרחש בארבע אמות שלי. זאת אומרת, אומרים חז"ל, בשנייה שפתחת לו את הדלת, בשנייה שאמרת לו אני מוכנה לעשות לך הכנסת אורחים, מהר מאוד הוא ילך ויהיה השליט על מה שהולך לקרות בחיים שלי. ואותו דבר, רק בצורה אחרת מתאר את זה מקור ג', דרש רבי שמעון בן פזי, מהי דכתיב? כן, חיכיתי שתגידו משהו. יש לכם במשפחה, יש לכם איזה שמעון אחד? יפה. התכוונתי למשפחה המורחבת, אני רואה אתם רציניים. אז תגידי לו שהוא כתוב בגמרא. הוא יודע, כן. זה רק אנחנו לא יודעות. אז הוא אומר כך, מהי דכתיב אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לעצים לא ישב. כן, זה הדברים שבגמרא הם פשוט יהיו מהצד ההפוך. וכי מאחר שלא הלך, איכן עמד? ומאחר שלא עמד, איכן ישב? מה זה כל התיאור הארוך הזה, נכון? אם הוא לא הלך, אז למה שהוא יעמוד? ואם הוא לא עמד, אז למה שהוא ישב? אז מה הסיפור? מה הסיפור? מה הסיפור של המזמור הראשון בספר תהילים? מה הוא אומר? ומאחר שלא ישב איכן לץ, אלא לומר לך שאם הלך סופו לעמוד, ואם עמד סופו לישב, ואם ישב סופו ללוץ. כן, אז מה? אז חז"ל מתארים את התהליך הפוך, בסדר? ברגע שאדם מחליט שהוא הולך, לאן הוא הולך? הוא הולך למקום של היצר הרע. כן, בשנייה שהחלטתי ללכת, אני צריכה לדעת שמהר מאוד אני גם אעמוד. כן, מה המשל הזה? המשל הזה זה משל לחבורת ליצים, נכון? נכון, יוצאים מהבית בליל שבת ויש איזה חבורה. חבורה שיושבת על הספסלים, לא על הברזלים. כן, חבורה של בנות נחמדות, חביבות. ומה את יודעת? את יודעת שכל סוף שבוע החבורה הזאת, סליחה שאני אומרת, זה רק סיפור דמיוני, בטח אין דברים כאלה, יושבת ועסוקה בלקשקש ולפטפט ולרחל ולספר דברים, לשונות רעים. בסדר, יש ספסלים כאלה, ספסלים של הלשונות הרעים. וזה חברות, ואת מתגעגעת, ואת נורא רוצה לפגוש אותם, ובא לך לדבר איתם. את ממש לא רוצה לדבר לשון הרע, מה פתאום? את גם לא רוצה לרחל, את פשוט רוצה לפגוש את החברות. מה קורה? זה רצון טוב לפגוש את החברות, נכון? רצון רע. אבל את יודעת שאם את תצאי מפתח הבית ותתחילי ללכת לשם, את אומרת לעצמך, לא, לא, אם יתחילו לדבר לשון הרע, אני בורחת. אומרים חז"ל, אם התחלת ללכת, יש סיכוי גדול שתעמדי, נכון? אז כולם יושבות על הספסלים, ואת אומרת, אני לא יושב על הספסל, אני אעמוד. למה אני אעמוד? כי אם יתחילו לדבר לשון הרע, אני אברח משם. אומרים חז"ל, אם עמד, אם הוא כבר נעמד שם, ואז התחילו איזה סיפור עסיסי שאת לא מצליחה לזוז, בסוף את מתיישבת. ואם את כבר מתיישבת, אז בסוף את גם בתוך הבלה בלה 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 הזה. זה לא באמת סיפור על ספסלים, זה יכול לקרות גם בספסלים, אבל זה סיפור חיינו. בשנייה שהחלטתי לצאת מהמקום שלי ולצעוד, יש סיכוי גדול שאני לא רק אלך, אני גם אעמוד. ובשנייה שהחלטתי שאני אעמוד, יש סיכוי גדול שאני אשב. ואם כבר התיישבתי, יש סיכוי גדול שאני אהיה שייכת לחבורה הזאת של הליצים האלה. שזה מה שיש להם לעשות בחיים, ללוץ. כן. אני אומרת, זה משני הכיוונים. יש יצר הרע שמושך אותי החוצה. ויש יצר הרע שמדבר עליי מבפנים, בסדר? זה, לכן שני הדברים של חז"ל הם כאילו כיוונים הפוכים, אבל זה אותו סיפור. יש את הסיפור שאתה מכניס אותו לתוכך, ויש את הסיפור שאתה הולך אחריו, אבל בסוף זה סיפור שלך.